ללמוד יחד עניינים שקשורים בתשובה דרך פרשת השבוע. אז הפרשה שלנו פותחת: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. ידוע בפרט בספר דברים שלא בכדי פרשה אחת נמצאת בסמיכות לפרשה אחרת. יש מחלוקת לגבי שאר החומשים, אבל לגבי ספר דברים יש קונצנזוס שיש קשר בין שתי פרשיות. זה נקרא סמיכות פרשיות. רש"י, תחילת הפרשה, מביא לנו מדרש אגדה. כתוב במדרש אגדה למה נסמכה פרשת כי תבוא לפרשת ניצבים. על פניו, מה ההקשר שיש ביניהם, בפרט עניין הקללות? רש"י מביא מדרש מופלא מאוד. כתוב במדרש שאחרי שישראל שמעו את הרשימה הארוכה של הקללות, 98 קללות חוץ מ-49 הקללות שיש בפרשת בחוקותיי, התחילו קצת להירתע. אמר להם משה רבינו: אתם ניצבים היום כולכם, מה אתם דואגים? הרבה הכעסתם לפני המקום, והקדוש ברוך הוא לא עשה איתכם כליה, והנה אתם חיים וקיימים לפניו. אנחנו בישיבה לומדים מסכת סנהדרין. פרק שמיני במסכת סנהדרין עוסק בתחילתו בעניין בן סורר ומורה. הגמרא אומרת: בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, לא היה דבר כזה מעולם. אז אם כן, למה התורה כותבת דרוש וקבל שכר? דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, מה הפשט דרוש וקבל שכר, מה השכר שמקבלים פה. אז הוא אומר, נמנות עוד פרשיות בתורה. על כל פנים אומרים חז"ל: לא היה ולא נברא. למה לא היה ולא נברא? אז בגמרא מבואר שצריכים המון פרטים כדי שיתקיים אותו הדין של בן סורר ומורה. אחד מהפרטים, צריך שההורים יהיה להם את אותו קול. כך אומרת הגמרא: איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. יש פירוש מיוחד על התורה של הרש"ר הירש. הרש"ר הירש עומד על הדין הזה ומבאר מה העניין שההורים יהיה להם את אותו קול. אומר הרש"ר הירש: אם האבא מחנך את הילד בדרך אחת והאמא מחנכת את הילד בדרך אחרת, והילד מבולבל, לא יודע לאיפה ללכת, לכאן או לכאן, אז אם הוא יצא בן סורר ומורה, זה לא אשמתו. זה שהוא סוטה מן הדרך, אפשר לקלוט את זה במעשה הוריו, שהם בעצמם לא מנתבים אותו בדרך הנכונה. אני אומר לכם, זה בדרשה, אבל הלכה למעשה לפעמים זה קשה. לפני שאתה מגיע להורים, לפני שאתה מגיע לילדים, אתה צריך להגיע כבר מסוכרן באותן דעות עם הגברת שלך, עם אשתך. לפעמים זה לא קל, אם אתה חושב כך, חושבת אחרת, ולא תמיד אתה צריך לסנכרן לפני כן, לפני שאתה מגיע לילד, לומר בפניו את המוצר המוגמר. אומר הרש"ר הירש: אבא ואמא צריכים לשדר לילד את אותו כיוון. רבותי, הקדוש ברוך הוא ומשה רבינו הם שני המחנכים של עם ישראל. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אומר שיהיו קללות, צח קללות, ממפת קללות, ומאידך מגיע משה רבינו ואומר, הוא סתם מאיים, הכל בסדר, הנה אתם חיים, קיימים, נושמים. אבותי, זה מדרש פליאה. מה זאת אומרת שהאבא אומר כך והאמא אומרת אחרת? הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה קללות, משה רבינו אומר, מגיע לאומי, הכל בסדר, הנה, אתם נשארים היום חיים וקיימים ונושמים. כל המדבר, כל ה... והנסו אותי 10 פעמים ולא שמעו בקולי. הנה, אתם חיים וקיימים. איך ננסה להבין את המדרש הפליאה הזה, שהוא בעצם היסוד של כל אלול, היסוד של כל המהלך הזה של התשובה? סיפור מפורסם בתנ״ך על המלך אחאב. מי לא מכיר את הסיפור על כרם נבות היזרעאלי? הביטוי המפורסם שבא אליו הנביא ואומר לו, הרצחת וגם ירשת. ואחרי הדברים הללו, דברי המוסר שאומר אותם הנביא לאחאב מפי הקדוש ברוך הוא, הפסוקים מתארים שאחאב מתחיל להתעורר. כתוב שאחאב לוקח שק, שם, הולך בלט, משהו מתחיל להתרחש אצלו. הקדוש ברוך הוא אמר לו לפני שהוא התחיל להתעורר בתשובה, שהוא לא ישאיר לו משתין בקיר. זאת אומרת, לא, לא משהו נותך. אחרי שהוא התחיל להתעורר, בא הקדוש ברוך הוא אל אחאב ואומר לאליהו, הראית כי לא ירדם, הראית כי נכנע אחאב מלפניי. תראה, אחאב מתעורר. אומר הקדוש ברוך הוא, יען כי נכנע אחאב לא אביא הרעה בימיו, לא אביא הרעה בימיו. אחאב התעורר, זז משהו אצלו בתוך הלב, השתנה משהו. זה מעשה אחד. מעשה נוסף שיש לנו בתנ״ך, האדם שגם התעורר אצלו משהו בלב, זה מנשה. יש דיון בגמרא על מנשה, האם יש לו חלק לעולם הבא או לא, אבל יש מאן דאמר בגמרא שמנשה עשה תשובה. מה היה הסיפור במנשה? הגמרא במסכת סנהדרין מביאה אודות מנשה, שהוא נתפס ושמו אותו באיזה קלחת רותחת, ואז הוא התחיל להתפלל לכל העבודות זרות שהוא הכיר. עבודת זרה כמוש, עבודת זרה צידון, תעזרו לי, אני מת. ואז הוא רואה שהעסק מתחמם לו, דו משמעי, הוא נעמד ואמר, כנבי נטליה, זכור אני שהייתי ילד. היה לו אבא גדול מאוד, חזקיהו המלך, היה אביו. אומר, אני זוכר שהייתי ילד, אבא אמר לי, בצר לך ומצאוך כל הרעות האלה, ושמת עד השם אלוקיך ושמעת בכל. אני עכשיו נעמד ואומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מציל אותי, אתה אלוהים. ואם אתה לא מציל אותי, הרי אתה ככל עבודות הזרות הקיימות בה. שמעו את הדברים על אחרי השרת, חזל אומרים, סגרו את כל שערי התשובה בפניו. הכל ננעל. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא סוגר דלתי תשובה. כתוב שהקדוש ברוך הוא חתר חתירה מיוחדת תחת כיסא הכבוד ושמע את תשובתו של מנשה. יש דעה בגמרא שהוא חזר בחזרה למלכותו. הרס"ג מביא 10 טעמים למצוות השופר. 10 טעמים. אני רוצה להתמקד בשני טעמים מפורסמים שיש לנו במצוות השופר. הטעם אחד, כתוב ברמב״ם. הרמב״ם אומר, אף על פי שתקיעת השופר גזירת הכתוב היא. הקדוש ברוך הוא אומר לנו לתקוע בשופר, אנחנו תוקעים בשופר. אומר הרמב״ם, נכון שזו גזירת הכתוב, אבל עדיין יש בחז"ל, בתנ״ך, רמז. מה היסוד ומה הטעם למקיעת השופר? אומר הרמב״ם, כפי שאומר הנביא, היתקע שופר בעיר והעם לא יחרד. עניינו של השופר הוא לעורר את הלבבות, להחזיר את האדם אל המסלול הנורמלי הרגיל שלו. זה עניינו של השופר, כך אומר הרמב״ם. מאידך גיסא, יש מזמור מיוחד שאנחנו חוזרים עליו, יש עדות שחוזרות עליו 7 פעמים. תקעו בחודש שופר בקצל ליום חגנו כי חוק לישראל וכו' וכו' וכו'. תוך כדי המזמור אנחנו אומרים, הריעו למלכנו זמרו למלכנו זמרו. המלכת השם, המלכת מלכים, הייתה בדרך של שופרות. על פניו 2 טעמים. טעם אחד שהוא בא לעורר ולהחזיר מתשובה. הטעם השני הוא כיוון אחר. אנחנו באלף תשרי חוזרים לנקודת הראשית, חוזרים לנקודת בריאת העולם, ומעוררים מחדש את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. השם הוא המלך, זה היסוד הגדול של יום ראש השנה, המלכת השם. על פניו נראה שיש פה כביכול 2 טעמים הסותרים אחד את השם, אבל אפשר אולי לקפל את 2 הטעמים הללו בעצם ולאחד אותם לנקודה אחת. האדם, כדברי המסילת ישרים, נמצא במלחמה, אומר המסילת ישרים, יומיומית. יש לו את החלק הרוחני הנשמתי שלו שמושך אותו למעלה, כאותה בת מלך שכל מה שיתיבו איתה לא יספק אותה, כל מה שהגוף ייתן לה זה לא יספק אותה, כי היא מן העליונים, אומר המסילת ישרים. אתה לא יכול לתת לה דברים גדולים, דברים נמוכים, כי היא מחפשת יראת השם, היא מחפשת קרבת אלוקים, זה מה שרוצה הנשמה. הרב כותב שהנשמה מתפללת כל הזמן, יש ביטוי כזה ברב קוק, כל הזמן הנשמה מתפללת. גם שאתה ישן הנשמה מתפללת כל הזמן. מה זה להתפלל? מה זה תפילה? תפילה זה חיבור, תפילה זה קשר. נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי גם יכול. הנשמה היא צריכה לשמוע את כל השופר שמשדר את מלכות השם. זה מה שהיא מקבלת מהשופר, זה מה שהיא קולטת ממנו, זה המזון שהנשמה צריכה אותו. מלכות השם, עלה אלוהים בתרועה השם בכל שופר. אבל הנשמה הזאת יש פרטנר, היא נמצאת בתוך הוויית העולם, שהעולם לשון נעלם לוקח את האדם ומושכת אותו לכל מיני מקומות פחות טובים. החלק הזה צריך לשמוע את הצד של היתקע שופר בעיר והעם לא יחרד. זה מה שהחלק הנוסף שקיים באדם צריך לשמוע. ממילא רבותיי, השופר הוא נותן את קולו, כל חלק ניזון, כל אחד מקבל, כל חלק באדם מקבל את המזון הנצרך לו. הקול הזה של השופר דורש מהאדם לשוב. המושג תשובה, יסודו שורשו, זה לחזור הביתה. והיה מקום להגיד, הבנתי, עד עכשיו הסברנו שאנחנו רוצים להתעורר, רוצים לחזור בתשובה, רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא. אבל איפה אדם פשוט שיעור א' יגיד, הבנתי את הכל, את כל השיעור היה ברור לי, אבל זה גדול עליי לחזור בתשובה, ללמוד תורה, זה גדול עליי, זה לא בשבילי, אתה צודק, הכל שם, כל מה שאמרת אמת, אבל איפה אני מול הגודל, הגודל הזה, הגודל של התשובה? התשובה קדמה לעולם, תורה גם היא קדמה לעולם, דברים כל כך מרוממים, ואני עם שק העוונות שיש לי, אני מרגיש נחוק, אני מרגיש שזה כמעט בלתי אפשרי בשבילי להגיע אי שם. רבותיי, גם על זה יש תשובה דו משמעי בפרשת השבוע. אומרת התורה בפרשת השבוע, כי המצווה הזאת לא נפלאת ממך ולא רחוקה לי. לא בשמיים ממנו יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשינה. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבלבך לעשות. רבותינו הראשונים, הרש"י והרמב"ן, חלוקים על איזה מצווה מדובר. התורה לא אומרת מה המצווה, משאירה לנו מעצמנו להבין. אומר הרש"י, המצווה הזאת המדוברת היא מצווה התורה בכללה. כי המצווה הזאת התורה, אתה חושב שהתורה היא שמה, היא מתאימה רק לגדולי הדור, היא מתאימה רק לאנשים המרוממים? דע לך, לא בשמיים. התורה ניתנה לבני האדם, לא למלאכים. יש ויכוח בגמרא במסכת בבא מציעא בדף נ"ט עמוד ב', מביאה שם הגמרא ויכוח. האם התורה מתאימה לבני האדם? היה שם ויכוח לגבי תנורו של אחנאי, כתוב שם שלא בשמיים. מלאכי השרת רצו להשאיר את התורה אי שם למעלה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני נותן את התורה לבני האדם. התורה שלנו היא מתאימה לנו. הקדוש ברוך הוא, תורה בישראל חדו. המצוות שיש בתורה הן כנגד האיברים של האדם. כל איבר באדם אומר, תעשה לי מצווה. יש התאמה בינינו לבין התורה. ככה נענה לפי שיטת רש"י. לפי הרמב"ן, הגמרא אומרת, מסכת קידושי, אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, בתנאי שאני צדיק גמור. בודקים, רואים אותו, נשאר בסורו. ממשיך להתנהל כפי שהתנהל, לא שינה שום דבר מהנהגותיו. אומרת הגמרא, אישה מקודשת. איך מקודשת? לא יתקיים התנאי. אדם שמקדש בתנאי, צריך שיתקיים התנאי. לא יתקיים התנאי, עדיין אישה מקודשת. אומרת הגמרא, שמה ירהר תשובה בליבו. לא חזר בתשובה, הרהר תשובה בליבו. משהו מבפנים השתנה, יש לו איזה הווה אמינא, יש לו איזה מחשבות. המחשבות האלה הן פועלות, יש להן משמעות. הם מכילים פה בעולם, יוצרים פה בעולם יצירה. אל תזלזל גם בהרהור תשובה. אז תורה ותשובה הן לפי רש"י, הן לפי הרמב"ן, הם לא בשמיים, הם קשורים אלינו, מחוברים אלינו. רק צריך לפתוח את הלב, ואולי על פי זה נבין את המדרש שפתחנו. מה המדרש אומר? הקדוש ברוך הוא אומר, יהיו קללות. משה רבינו אומר, הכל בסדר, לא יהיה שום דבר, הכל כרגיל, מפטירים כדי שתקן. הנה, אתם חיים וקיימים לפניו. אמרנו, איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא מאיים ומשה רבינו מרגיע. רבותיי, שתי מילים שעל ידם אפשר לחבר את דברי הקדוש ברוך הוא עם דברי משה רבינו. כתוב, אחרי שישראל שמעו את ההתעוררות, את השיחה הזאת שאמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, הוריקו פניהם. מה זה הוריקו פניהם? הצבע, האודם שיש בפנים של האדם השתנה. הצבע פניהם החבירו של ישראל. אומר משה רבינו, משהו זז, משהו השתנה מבפנים, קרה פה איזה שינוי. קרה פה איזה מהפך. אמר להם משה רבינו, אתם מצווים היום כולכם. הם רואים שיש איזה שינוי, מתחולל משהו, זז משהו בלב. אומר משה רבינו, הבנתי, תפסתם את הרעיון, יש איזה תזוזה. יש לצערנו יהודים שתבדוק את הרף הרוחני שלהם, נשארים אותו דבר, אותו דבר, לא זה שום דבר. הרב הרבה מדבר על התשובה שסופה לבוא, וכל העולם כולו פועל להגיע להתקדמות ולהתעלות, ככה מביא הרב בכמה מקומות. אז אמרנו שאנחנו צריכים את השופר להתעוררות, אמרנו צריכים את השופר לחבר את הנשמה למקורה, לשוב למה שלי. אמרנו זה גדול עלינו. אומרת התורה, זה לא גדול עליך, לא התורה גדולה עליך וגם לא התשובה גדולה עליך. מי שיראה בברכה, ב-18 ברכות שאנחנו פללים בכל יום, יש ברכה שעוסקת בתשובה. נורא, אתה יכול להגיד לי מה הברכה של התשובה? איך מתחילה הברכה של התשובה? נו, השיבנו אבינו, נכון? השיבנו, זה הכותרת של התפילה הזאת, השיבנו. אבל אתם לא שמתם לב, לא שמנו לב אף פעם. השיבנו למה לכאורה? השיבנו בתשובה. תשימו לב, השיבנו אבינו לתורתך. הדרך להגיע אל הרוצה בתשובה עוברת דרך לימוד התורה, דרך התורה. תורה ותשובה זה יחד, הולך ביחד. יש את הלכה תחילה ויש את הבדיעבד, אבל המגמה סופו של דבר יחד. אז אמרנו שופר, לחזור למסלול. אמרנו רגע, זה גדול. לא, זה לא גדול. זה לא גדול. למה זה לא גדול? כי זה אצלך. זה בידיים שלך. מעבר, ממש, אצלך. אפשר לומר, אפילו אצלך בכיס. אבל נגיד האדם יפה מאוד. אבל, יש לי גנטיקה ככה, כבדה. יש, בעולם, איך אומרים, הדברים כבר מוכתבים מלמעלה. אני רוצה להיות צדיק, אבל בא הפסוק בפרשת השבוע שאומר לנו את אחד היסודות, יסודות הגדולים של התשובה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. יסוד הבחירה החופשית שיש לאדם. רש"י אומר, אל תעלה בדעתך שיש איזה כוח מן הכוחות בעולם שמושך אותך ימינה ומושך אותך שמאלה. אל תתבלבל, הכל נמצא בידיים שלך. מלבד שהמצוות האלה, כמו שאמרנו, הן קרובות אליך, אתה אומר, נכון, זה קרוב, אבל יש לי כוחות פנימיים שמונעים ממני את הקרבה הזו. בא רש"י, בא הרמב"ם, באה התורה ואומרת, זה נמצא בידיים שלך. אתה צריך לקבל את ההחלטה, אתה צריך לקבל את השינוי, וזה יבוא מבינו. למדנו פסקה קצרה מאוד של הרב קוק על משפט אחד בגמרא בברכות. גמרא אומרת, יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה מלכויות. מה העומק של המשפט הזה שכתוב בגמרא? אני רוצה לתת הסבר לזה דרך משל. היה עיקר כשיום שהיה מבודד מהחברה, והייתה לו בחצר תרנגולת, תרנגולת מרהיבה ביופייה, כל מי שהיה עובר היה מתבונן בה, היה מתפעל, וכך אותו אדם היה נוצרים לו קשרים עם בני האדם, כי הוא היה חי מבודד. יום אחד החליטה אותה תרנגולת לקפוץ תוך איזה ביצה, וכולה התלכלכה מכף רגל ועד ראש. כל מי שעובר, אנחנו אומרים, לא שם עליה בכלל, לא הסתכל עליה אותו עיקר, כאב לו. דרך התרנגולת הזאת היה נוצרים לו כל מיני קשרים עם אנשים, היה מדבר איתם, היו מדברים בשלומו, שואלים אותו, מתעניינים בו. אז הוא החליט להתחיל לנקות אותה. התחיל לנקות את זאת התרנגולת. מנקה אותה מכאן, מנקה אותה משם. זה לא זה. רב דובי, זה לא זה. לא הולך. יום אחד החליטה התרנגולת להתנער מהלכלוך שלו. ימינה, שמאלה, כל הלכלוכים שהיו לה מבין השיפולים של הנוצות, הכל יצא. וחזרה, וכל מי שעובר רואה אותה ומתפעל, וחזרו לדבר עם אותו אדם.